בעזרת השם, מחר בתפילת מוסף, מוסף של ראש חודש, אנחנו נגיד, נבקש מזבח חדש בציון תכין, ועולת ראש חודש נעלה עליו. וסירי עיזים נעשה ברצון, ועבודת בית המקדש נשמח כולנו. נשים לב לסגנון של הבקשה. מזבח חדש בציון תכין. לא מצינו סגנון כזה בתפילת מוסף של חג, למשל. בתפילת מוסף של חג אנחנו מבקשים מלך החמן שתשוב ותרחם עלינו ועל מקדשך ורחמך הרבים. ואין אנו יכולים לעלות ולראות וכו' וכו' בבית בחירתך בבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו מפני היד שנשתלחה למקדשך. כלומר שבחג אנחנו לא מזכירים מזבח, מבקשים את בית המקדש. בראינו בבניינו וסמכינו בתיקונו. גם בראש השנה, ימים נוראים. שוב, על מה מבקשים? על בית המקדש. ותבנהו מהרה. כאן, פתאום בראש חודש, מבקשים על המזבח. מזבח חדש בציון תכין. עוד יותר, אם חל ראש חודש בשבת, אנחנו שוב מבקשים על בית המקדש. לא מזכירים מזבח. מה מסתתר מאחורי זה שבראש חודש אנחנו מבקשים על מזבח? שוב, בחג מבקשים על בית המקדש. בראש השנה, על בית המקדש. ראש חודש אחד בשבת, בית המקדש. מגיע ראש חודש ביום חול, כמו מחר, מבקשים על מזבח. ועוד מוסיפים, עם סגנון שמח, אופטימי כזה, ושירי דוד עבדך, נשמעים בעיריך, כזה סגנון של שמחה, אין אפילו בשבת, אין אפילו בשבת ולא בחג ולא בראש השנה. מה מסתתר מאחורי זה? אז העניין לכאורה הוא כזה. נשאלת שאלה. היום, מבחינה עקרונית, נניח שאין בגץ ואין פוליטיקה, ואין שונאים ערבים, האם באופן עקרוני, היום אפשר להקריב קורבנות בערב? נדבר על הר הבית, אין לנו בית המקדש כרגע. אני רוצה להקריב קורבנות בערב הבית, האם זה אפשרי באופן עקרוני? התשובה חיובית, כן. כך פוסק הרמב"ם. הרמב"ם אומר שלמרות שאין מחיצות, כלומר אין קירות של בית המקדש, מקריבים שם קורבנות. אז זה מה שמבקשים. מזבח חדש בציון תכין. למה חדש? מכיוון לבנות את המזבח, אנחנו לא יכולים סתם ככה. אפילו אם נקבל יותר בנייה מעיריית ירושלים. למה? להיות שהרמב"ם פוסק שהמקום של המזבח הוא מכוון. ישנו בדיוק המקום המדויק ששם צריך להיות המזבח. נו, מי מאיתנו יודע היכן המקום המכוון של המזבח? בשביל זה צריך נביא. הרב נביא, והוא צריך להורות לנו היכן מקום המזבח. וכל זה עוד בכלל, עוד לפני שבונים את בית המקדש. כלומר, באופן עקרוני יכול, גם מזמן עכשיו, מזמן החורבן, מזמן הגלות, יכול להיות נביא שיבוא, נביא אמת כמובן, יש כללים. במסגרת מסלול הלימוד ברמב״ם, שגמל פרקים, למדנו ברמב״ם מי הוא נביא אמת, והוא מצביע, הנה, כאן מקום המזבח. לכן מבקשים מזבח חדש, שאנחנו נקים מזבח, נביא מזבח חדש. ושם נקריב את הקורבנות, את הקורבן, קורבן מוסף של ראש חודש. נו, אז אם זה כל כך טוב, שאנחנו יכולים מחר באופן עקרוני לנסוע לירושלים ויבוא נביא, ויגיד לנו היכן המזבח, מקום המזבח, ונבנה של המזבח ונקריב קורבן מוסף, אז אם זה כל כך טוב, למה לא מבקשים את זה גם בחג? למה לא מבקשים את זה בראש השנה? למה לא מבקשים את זה, כמו שאמרנו קודם, בראש חודש שחל בשבת? למה דווקא בתפילת מוסף של ראש חודש שחל בחול, אז מבקשים באופן ספציפי על מזבח? לא מדברים על בית המקדש בכלל, אלא על מזבח. מה הסוד שמאחורי זה? יש כאן נקודה מעניינת. הבה מנניח שמחר מתגלה נביא, והוא מראה לנו, מצביע לנו בצורה מדויקת, היכן מקום המזבח. אז כמו שאמרנו, אפשר להקריב, נוכל להקריב את קורבן מוסף, כראוי. השאלה שנשאלת, האם אנחנו חייבים להקריב את הקורבן, או הפשט הוא שאנחנו יכולים להקריב קורבן? במילים אחרות, זה שהרמב"ם אומר שאפשר גם בזמן החורבן, אין עדיין עוד מחיצות של בית המקדש, יש רק מזבח. זה שהרמב"ם אומר שמקריבים שם קורבנות, האם זה חובה, או אומרים לך, אם יוצא בהתנדבות, תקריב. זאת השאלה. בא ספר החינוך, הוא אומר לנו, הפשט הוא לא שחובה להקריב, אלא אתה יכול להקריב, אתה לא חייב. עכשיו בוא נעזוב לרגע אחד את הלכות בית הבחירה, ונעבור לנושא אחר שיש לו ביטוי בשיחה של הרב. אנחנו יודעים שלפי התורה, שוב, לפי התורה, אופן עקרותי יכול אדם לשאת כמה נשים. אחר כך בא רבי גרשום מרגולה ויסר את זה. אבל מדין תורה, יכול אדם לשאת כמה אנשים. האם מותר לאדם מדין תורה לשאת אישה וגם לשאת את אחותה של אשתו? התשובה היא חד משמעית, לא. לא. יכול לשאת כמה אנשים, אבל רמב"ם אומר ש מלך בישראל אסור לו להרבות נשים. מה זה אסור לו להרבות? יכול לצאת עד 18 נשים. נו, תארו לעצמכם, 18 שפיגה, 18 חמותות. טוב, אבל זה זאת ההלכה. עכשיו, אדם יכול לשאת כמה נשים באופן עקרוני, אבל אישה ואחותה אסור לה לשאת. נשאלת השאלה, איך יעקב אבינו נשא שתי נשים? סליחה, לא שתי נשים, איך יעקב אבינו נשא שתי אחיות? הוא גם נשא את לאה, וגם את אחותה רחל. אם נבוא ונגיד, אוקיי, יעקב אבינו נשא שתי נשים, אבל זה היה עוד לפני מתן תורה. לפני מתן תורה לא היו חייבים במצוות. לכן היה לו מותר ליעקב לשאת שתי נשים. אבל זה לא כל כך פשוט. כי הרי מצינו שהאבות קיימו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה. האבות קיימו אפילו עירוב תפשילין, אפילו הדלקת נר שבת. הם קיימו את כל התורה. אז אם האבות, ובכללם כמובן יעקב אבינו, קיימו את כל התורה, אז איך יעקב אבינו נשא שתי נשים? אז הרבי מסביר כך. לפני מתן תורה, אבותינו היו חייבים בשבע מצוות בני נוח. לפני מתן תורה יש גם גוי, גוי, גוי נקרא בן נוח. לגוי יש שבע מצוות שהוא חייב בהן. אז קודם כל, באופן בסיסי, האבות היו חייבים באותם מצוות שגם גוי חייב בהם. לא לגנוב, לא לרצוח, לא לשקר. ועוד ועוד. זאת אומרת ככה, המצוות שקיבלנו בהר סיני, את זה עשו האבות בהתנדבות. הם לא היו חייבים מהם. האבות לא היו חייבים להניח תפילין, אבל הם הניחו תפילין. האבות לא היו חייבים לשמור שבת, אבל הם שמרו שבת. האבות היו חייבים, האמהות היו חייבות להדליק נר שבת קודש, אבל הם הדליקו נר שבת קודש. אבל זה היה בהתנדבות. האבות היה מותר להם לשאת שתי אחיות. היי, תבוא ותשאל, כמו שאמרנו קודם, הרי יעקב אבינו קיים את כל התורה גם קודם שניתנה. אז איך הוא נשא שתי אחיות? אז ככה. ליעקב אבינו היה אסור, כמו שהיה אסור ועדיין אסור לכל הגויים, אסור לגוי, אסור לבן נוח לשקר. שמה קרה כאן? יעקב אבינו הבטיח נישואין למי? לרחל. ובאמצע נהיה פנצ'ר כידוע, הוא נסע את לאה. צעקו לקופה, כל המרוקאיות, לאה, 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 לאה. הוא נסע את לאה. עכשיו, אם יעקב אבינו, היה אומר, היה אומר לרחל, רחל, יקירתי, אני מצטער, אבל אני אשמר את כל התורה כולה. ואסור לי לשאת אותך לאישה, כי נשאתי לאישה את אחותך. יוצא איפה, שבכך היה יעקב אבינו מפר הבטחת נישואין, זה שקר. ובשקר, גם בני נוח הצטוו. ומילא לא יעלה על הדעת, שיעקב אבינו דבר שהוא מצווה לו. כלומר, הדבר לשקר הוא מצווה לו לשקר. מדין של בן נוח. אז בגלל שישנו דין תורה שאסור לשאת שתי אחיות, שבכך הוא לא מצווה, זה רק אחרי מתן תורה, זה הוא עושה בהתנדבות. לא ייתכן שהוא, דבר שהוא חייב בהתנדבות, הוא יקיים, ודבר שהוא מחויב מעיקר הדין, שאסור לשקר, זה הוא לא יקיים. אז אם היה נזהר מדין תורה, לא לשאת שתי אחיות, הווה אומר שהיה מפר הבטחה שהבטיח לרחל. לא יעלה על הדעת שהוא לדבר שעושה בהתנדבות, הוא יעבור על דין שהוא חייב בו מעיקר הדין שאסור לשקר. הוא הדין מענייננו. הרי להקריב קורבנות, כמו שהמסקנה שהסקנו בספר החינוך, מותר להקריב קורבנות, אבל לא חייבים. עכשיו, מה נגיד? מה נבקש? נבקש להקריב קורבנות היום בזמן הגלות בשבת. רגע, בשבת אנחנו מחויבים לשמור שבת. אסור לשחוט בשבת בהמה. שבית המקדש ייבנה, אז יהיה אפשר, כן. אבל בינתיים אסור לנו לשחוט בהמה, אסור לנו לעלות אש על המזבח, ועוד ועוד. אז לכן בשבת אנחנו יכולים לבקש מה? שיבנה בית המקדש. ואז אפשר לשחוט קורבנות, ואפשר להקריב על המזבח, וכו' וכו'. לכן בשבת אנחנו לא מבקשים מזבח חדש בציון תכין, מכיוון שיוצא שדבר שאנחנו, קורבנות שאנחנו לא, לא, מותר לנו להקריב קורבנות, אבל לא בשבת, לא על חשבון שבת. כנ"ל, מותר לנו להקריב קורבנות, אבל לא בראש השנה. כנ"ל, מותר לנו להקריב קורבנות, אבל לא בחג. כנ"ל, מותר לנו להקריב קורבנות, אבל לא בשבת, שיש בו ראש חודש. אז לכן, בראש השנה, ברגל, בחג, בשבת ראש חודש, מבקשים על בית המקדש. שראש חודש חל ביום חול, אז אנחנו מבקשים מזבח חדש בציון תכין. זאת אומרת, ריבונו של עולם תזכה אותנו, שיתגלה נביא, ויראה לנו היכן המזבח, ואז אחד, שתיים, נבנה את המזבח, ואז נוכל בהתנדבות להקריב קורבן. בשבת או בחג, בראש השנה, שבת ראש חודש, לא ייתכן שדבר שאנחנו בסך הכל מתנדבים, נעשה על חשבון חילול שבת, על חשבון חילול חג, על חשבון חילול ראש שנה. בראש השנה אנחנו מחויבים בכל הדינים, בשבת מחויבים בכל ההלכות, של בישול, של שחיטה ועוד ועוד, כן? ראש חודש חל ביום חול. או, אז יש מקום להתנדבות שלנו להקריב קורבן בראש חודש. לכן דווקא בראש חודש אנחנו מבקשים מזבח חדש בציון תכין. כי זו היא ההזדמנות היחידה בזמן הגלות, בזמן החורבן. להקריב קורבן. בשבת יהיה לנו אסור להקריב קורבן היום. כך נבין עוד נקודה מעניינת. מה אנחנו אומרים? ובשירי דוד עבדיך נשמעים ביריך, מבקשים לשירים של הלוויים. הלוויים שרים פסוקים תהילים. דוד המלך, שירי דוד עבדיך. למה לא מבקשים כזאת בקשה בשבת, בחג? הרי כל קורבן שהקריבו בבית המקדש היה מלווה בשירת הלוויים. למה מבקשים? למה אנחנו מתערבים לתענוג של שירת הלוויים בראש השנה, בשבת, דווקא שראש חודש חל בשחול, אז מבקשים ובשירי דוד עבדיך נשמעים בעיריך. ההסבר כאן הוא, לפי הקף שלנו, ההסבר מובן. למה? כי שירת הלוויים הייתה מלווה עם כלי נגינה. כלי נגינה, בשבת זה אסור, בחג זה אסור, בראש השנה זה אסור, שבת ראש חודש זה אסור. כשראש חודש חל ביום חול, אז מבקשים ובשירי דוד עבדיך הנשמעים בעיריך. או שיש נגינה, זה יותר מה שסתם זמרה בפה. אנחנו מבקשים ובשירי דוד עבדיך הנשמעים בעיריך. בעיקר גם נבין עוד דבר. או אנחנו אומרים, סירי עיזים נעשה ברצון. מה זה ברצון? מה זה סירי עיזים נעשה ברצון? הרב מסביר בשיחה, משנת תוף של למד, ג' שבת, אם אני טועה, שבת ואירו, שמסביר, מפרט, בעצם זה כתוב בנוסח של, מוסף של ראש חודש מחר. ראשי חודשים, זמן, כפרה. כלומר, שראש חודש זה זמן של כפרה. עכשיו, שיאי ראש חודש, זה שיאי שמחפר על אבונות. אני לא אכנס לכל הדיונים על איזה אבונות. לא רוצה להאריך. אבל בראש חודש יש סגולה מיוחדת לתשובה. למה? כי מה זה ראש חודש? ראש חודש זה מין ריסטארט כזאת, מין התחול כזה. הכל מתחיל מחדש, מולד הלבנה, הכל מתחיל מחדש, זה תשובה. כשאדם באמצע השנה מביא שעיר, מביא קורבן חטאת לתשובה, אז אין כל כך את הנקודה של ברצון. את ההשתתפות של ברצון. בראש חודש כן. ראש חודש זה יום שמסוגל לתשובה. לכן הוא אומר, סירי עיזים נעשה ברצון. יש כאן עוד קטע שאנחנו אומרים, שנאמר מחר בעזר השם, אנחנו אומרים, וסתירי עיזים נעשה ברצון, וברית אבות על בנים תזכור. וברית אבות על בנים תזכור. בוא סבס, מה פתאום קורה? למה פתאום נזכרים בראש חודש ברית אבות? את הברית שקראת השם יתברך עם האבות, עם אברהם, יצחק ויעקב. למה דווקא בראש חודש? אז יש גמרא מעניינת, במסכת בבא מציע. דף פה עמוד ב'. הגמרא אומרת, והמהרש"א מבאר את זה עוד יותר, שבכל ראש חודש, האבות, כלומר אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, מתפללים למעלה על משיח. חי ורעי, זה נדובר על כל ראש חודש. אחת כמה וכמה שנדובר על ראש חודש מנחם אב. ראש חודש מנחם אב. אחת השיחות, הרבי מתייחס, למה קוראים לזה אב? מה זה אב? זה מזכיר לנו כי רחם אב על בנים. ראש חודש אב, הנה שמענו את השיעור הנפלא של הרב מעטוף שליטה, ממש נהניתי. שפה ברורה ונימה קדושה, אמר לנו שכבר מהיום בלילה לא אוכלים בשר, לא גדים מכובסים, כל ההגבלות של תשעת הימים, חורבן. אב זה רחמים. איך הולך חורבן? שאנחנו סובלים ממנו עוד היום, כבר כמעט 2,000 שנה שאנחנו סובלים מהחורבן. שבית המקדש חרב, השם ישמור, שיותר לא יהיו צרות, אבל מי שאמר לו לעולמות די, יאמר לצרותינו די, כמה צרות יש. בעם ישראל, ברב ישראל, בכל העולם. המגפה שיש לה היום, רחמנא ליצלן. הכל תוצאה של חורבן בית המקדש. בשעה שהיה המקדש על מכונו, בזמן שלמה המלך, אז התקיים אישתר עד גפנו ואישתר עד תינתו, היה שפע גדול ברוחניות, והשפע הגדול ברוחניות הסתלשל שפע בגשמיות. מאז החורבן, בית ראשון, בית שני, הכל הפוך על הפוך. זה אב, זה רחמים של אב. הייתי טעם לשבח שאומר ככה. אם אדם למשל פגם בכבודו של מלך, המלך מוכל, אז כתוב שמלך שמאכל על כבודו, אין כבודו מחול, לא יכול למחול על כבודו. אדם פגע באבא, כתוב שאבא שמאכל על כבודו, כבודו מחול. אנחנו אומרים, ימים נוראים, תעניות, אומרים, אבינו מלכנו. אצל השם יתברך, ישנו בחינה של אבינו, ויהיה בחינה של מלכנו. בכוונם אומרים, חודש מנחם אב, ומקשים מהשם יתברך, שיקדים תרופה למכה, היות שאתה אבא, ואתה לא רק מלך. ואבא שמוכל, אבא שמחל כבודו מחול, שמבקשים ממך שתנחם אותנו. אנחנו פשלנו, מרדנו, מפני חטאינו גלינו מארצינו. אבל אתה אבא, לכן שיהיה מנחם אב, שתמחול לנו, כמו שאבא, אבא צריך, ואבא יכול למחול. כל פנים, גם מחס ושלום, משיח צדקנו לא יבוא עד מחר, אפשר לפחות לבקש מהקדוש ברוך הוא, שיתגלה לנו נביא, נביא אמת, ויראה לנו היכן מקום הר הבית, אבל רק אז, אני רוצה להדגיש, שאנחנו מתנגדים בכל תוקף לעלייה להר הבית בזמן הגלות. לא ניכנס לנושא רחב בפני עצמו. אבל שיבוא נביא אמת, ויראה לנו אחד מקום המצבח, ואז גם נדע את הגבולות, איך מותר להיכנס בהר הבית, איך אסור, לא ניכנס חל ושלום לספק איסורי קראת, אז באמת יתקיים מזבח חדש בציון תכין, ושרי דוד עבדיך נשמעים ביריך, יהיה אהבת עולם תביא להם, וברית אבות לבנים תזכור, הקדוש ברוך הוא יקיים בנו, מביא גואל, לבני בניהם, למען שמו באהבה, ועינינו רואות ושמיכות. חודש טוב, ושבעזר השם וברחמי השם, אבינו אברהם, אני רחם עלינו, והתחפכו ימים אלה לששון ולשמחה לכל בית ישראל.